שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט של עמרי הורוביץ. היום יש לי את העונג הגדול לארח את אודי אלוני. אודי הוא המנכ"ל והמייסד משותף של פאנדר, אחד מאתרי ניהול ההשקעות הגדולים של ישראל, אם לא ה. אודי, תודה רבה שאתה פה איתנו.
תודה לך שהזמנת אותי.
אז תספר לנו קצת עליך, גם למי שלא מכיר וגם על הרקע שלך.
אני בעצם התחלתי את הדרך שלי בשוק ההון כמנהל תיקי השקעות, פתחתי חברה לניהול תיקי השקעות, אחר כך נפרדתי מהשותף שהיה לי, פתחתי עוד חברה, פתחתי קרן נאמנות, גיליתי כל מיני מאגרי מידע שהרשות התחילה לחייב את השחקנים לפרסם, ואז החלטתי ביחד עם חבר להקים על זה אתר של הרכבי קרנות נאמנות, ומשם בעצם התגלגל הרעיון לפנדר, העלינו את זה ממש בעוד כמה ימים, אנחנו חוגגים 14 שנה לחשיפה הראשונה של פנדר, ב-20 בפברואר, העלינו כתבה בדמרקר, שבעצם חשפו לראשונה את האתר שמגלה מה יש בתוך קרנות הנאמנות ומה הם מחזיקים, ומשם זה הכל היסטוריה, זה הצליח הרבה יותר מהקרן נאמנות שניהלתי באותה תקופה, זה היה לפני הנפילות של 2008, עלינו בתחילת 2007, וזה התקדם מאוד מהר, והרבה מאוד שכבות של מידע התחלנו להוסיף בפנדר בצורה שהיום אני לא יודע מה בא קודם ומה בא אחר כך, והרבה מאוד אנשים נכנסים וצופים במידע שהם אף פעם לא יכלו לגלות, אם זה הרכבים של קופות גמל, הרכבים של פנסיה, של השתלמות, של הקרנות נאמנות. לא מזמן העלינו נתון מאוד מעניין שאנחנו קוראים לו מחזורי מוסדיים, זה מה הם קונים במניות של התל אביב 35 כל יום, אם זה קרנות בנפרד, אם זה גמל בנפרד, דברים מאוד מעניינים, ובקרוב אנחנו נוסיף עוד נתונים, אנחנו נוסיף את המדדים בישראל, ונוסיף את המניות, האג"ח, נוסיף את כל המידע שאפשר להשיג, ואנחנו גם אוהבים להוסיף את זה בצורה כזאת, שזה מאוד מאוד נגיש וקל לניווט, נקרא לזה.
ביחס לאתרים בארצות הברית, כמו נגיד בלומברג או יאו פייננס, איך אתה רואה את פאנדר לעומתם? אתם הגרסה הישראלית?
לא, עדיין לא. אנחנו עדיין לא נותנים את המניות ריל טיים, אבל זה בקרוב זה יקרה. אנחנו עוד לא שם. הלוואי ונגיע לרמה שלהם, זה הם ברמה באמת, ברמה הגבוהה ביותר, אבל אני יכול להגיד שאנחנו נותנים דברים שהם לא נותנים, יש דברים שאנחנו נותנים שרק בישראל אפשר להשיג אותם, אם זה המחזורי מוסדיים למשל, זה רק בישראל. אתה לא תוכל למצוא את זה בשום מקום אחר בעולם. רמת הפירוט שאנחנו מתעסקים איתה היא אחרת. הם אולי נותנים כלים מסוימים, אבל לא מדברים לקהל מקצועי, הם יותר מדברים לקהל רחב. הם נותנים הרבה מאוד לינקים לאתרים אחרים גם, שהם מאוד מקצועיים. אין ספק שאם היינו מקימים את פאנדר בארצות הברית, אני מאמין שזה היה מצליח, ואולי זה עוד יקרה.
נקווה, נקווה.
אולי אחד המרואיינים האחרים שלך היה משקיע בזה, ואז אולי זה היה קורה.
יאללה, אם יש איזה ונצ'ר קפיטליסט, אתה יודע, בקהל, הנה זה ההזדמנות.
מוזמן.
לגמרי. אני רוצה שנתמקד היום כאילו, אתה יודע, בנקודה הזאת שאתה טיפים לצעירים, או לא בהכרח לאנשים צעירים, אלא לאנשים שרק עכשיו נכנסים לשוק ההון, באמת השוק מטורף עכשיו מאז הקורונה, תקן אותי אם אני טועה, עליות מטורפות, יש איזו הרגשה מסוימת של בועה, אבל היא לא נראית כאילו היא הולכת להתפוצץ, ואפילו קייטי וודס, אחד ה... אולי הוורן באפט של הדור הנוכחי אומרת שהיא לא חושבת שאנחנו נמצאים בבועה, והיא מייעצת לאנשים להמשיך להשקיע. מה הדעה שלך?
אז ככה, אני באמת מאמין שהגענו לגובה רב מדי. זאת אומרת, אבל תלוי איפה ובמה. יש מקומות שיש בהם בועה, ויש מקומות שהם עדיין לא בועתיים. תראה, אני אתחיל את את הסגה הזאת של התחזיות, התחלתי עוד לפני שתחילת המשבר. זאת אומרת, לפני תחילת המשבר, בינואר, פברואר, פנו אליי מרשת ב' והתחלנו לדבר על זה שבסין יש איזשהו בעיה, איזשהו מגפה, וככל הנראה יהיו שם ירידות, לאט לאט הירידות האלה הגיעו אלינו, ואמרנו שבעצם זה צפוי להיות פה, וזה צפוי לרדת פה, ובשיא המשבר אמרנו לאנשים תרוצו לקנות מניות, כי המחירים הם מאוד מאוד אטרקטיביים, ותתחילו לקנות במנות, זה לא היה בשפל, עוד לפני השפל, תקנו במנות קטנות לכל הדרך, גם אם השוק יורד, תמשיכו לקנות, ובאפריל כבר הכרזנו שהולך להיות פה וי מאוד מאוד מושלם ויפה, ואחר כך נתנו תחזית, אפשר לראות את זה בסרטוני יוטיוב שהעליתי בערוץ שלי, באפריל כבר אמרנו שהשווקים יגיעו ל-10,000, ל-11,000, וכן הלאה, אבל אנחנו כבר ב-14,000 בנסדק. ויש שם כמה מניות שנסחרות במכפילים, שומו שמיים, כמו שאומרים, מאוד מאוד גבוהים, שאני לא חושב שהם יחזיקו לאורך זמן. טסלה זה אחת המניות של דעתי מנופחת, ואין לה יותר מדי מה למכור במחיר הזה שהיא נמצאת בו. אז ככה שאני מאמין בשוק לטווח ארוך, אני מאמין שהמחירים האלה עוד נראה אותם מאחורינו בטווח הארוך, אבל לעת אתה צריך לבוא איזשהו תיקון, איזשהו משהו שיעצור לרגע את השווקים, כדי שהוא יוכל להתחזק, לקחת אוויר, ולראות שבאמת אנחנו יוצאים מהקורונה כמו שבאמת זה נראה כרגע, ואחר כך יעלה בחזרה. עכשיו, כל עוד זה לא קורה, והשווקים דוהרים, 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 בסוף התיקון יהיה מאוד חד. אתה יודע, היום אנחנו מדברים, היום אנחנו נמצאים, מה התאריך היום, שאנשים ידעו? ב-16 לפברואר, צפויה שערה. עכשיו, הצפויה שערה, כרגע קיץ בחוץ, והשערה הזאת, כשהיא תגיע, זה ייראה כאילו תוך 5 דקות, המדינה עברה מקיץ לחורף, וככה זה בשוק ההון. השוק ההון יכול להיות סופר אטרקטיבי, עולה ירוק בבוקר, בסוף היום אתה יכול למצוא אותו בירידה של 5-7%, אין לזה שום בעיה, צריך איזשהו טריגר שפשוט יזיז את השוק הזה, ואז זה מה שיקרה.
אתה יודע, יש כל מיני אנליסטים בכירים בארצות הברית שאומרים שההתפוצצות הבועה אמורה לקחת, משערים שעלולה לקרות באזור אפריל, אפריל 21. אתה חושב שזה יכול להיות משהו שעוד חודש, חודשיים פתאום יהיה, אתה יודע, הזדמנות להיכנס במחירים נמוכים?
אני חושב שזה יכול לקרות היום בערב, מחר בערב, באפריל, במאי, ביוני, ביולי, בספטמבר, אי אפשר לדעת. זה מסוג הדברים שהנבואה, אתה יודע למי היא ניתנה. אנחנו בתור כלכלנים, אני יכול להגיד לך, יכולים להגיד אם זה יקר או שזה זול. מתי זה יגיע למצב שבו אני חושב שזה יהיה אטרקטיבי, זה אני לא יודע, הטיימינג הוא הרבה יותר קשה לחיזוי מכל דבר אחר, אבל אם זה יקר, בטח שזה יקר, מחירים מאוד מאוד יקרים, בעיקר בתחום הטכנולוגיה, ברכבים החשמליים, יש גם מי שמריץ את התחום הזה, אילון מאסק, שהוא בן אדם מאוד מעורך מבחינה טכנולוגית, אבל הוא מתנהג כאילו הוא המציא את החשמל, כאילו, אתה יודע, השם המשפחה שלו זה אדיסון, ולא מאסק, אז יש לי חדשות בשבילו, אילון, לא המצאת את החשמל, כולה שמת בטריה בתוך רכב, בסדר, מדהים, מגניב, אני רץ לקנות, אבל כמו שאחד האנליסטים אמר, הם ישלטו ב-30% משוק הרכב, קשה לי מאוד לראות את זה קורה, ואם זה מה שמוכיח שהמניה צריכה להיות במחיר שלה, אז למכור, למכור, למכור.
תכף אנחנו באמת ניגע בנקודה הזאת של החבר'ה שמפמפמים את המניה, אתה יודע שזה אפילו היום עם המדיה וזה, אני לא יודע, אולי זה אפילו על גבול הרצת מניות, קשה לומר.
עד משמעית.
כן, אבל אני רוצה שלפני זה, אנחנו ניגע בנקודה הזאת של משקיעים צעירים עכשיו נכנסים לשוק ההון. מה צריך להיות האסטרטגיה המרכזית שלהם? אני יכול להגיד לך שהאסטרטגיה שלי אישית, זה לקחת כמה ETF'ים שאני מאמין בהם לדווח נורא ארוך, ואם יש 2, 3, 4 מניות ספציפיות שאני נורא נורא מאמין בהם, שהם במחיר טוב, אני קונה. זה האסטרטגיה שלי. מה אתה חושב? אתה חושב שאני צודק באיך שאני חושב?
תראה, כל בן אדם יש לו את התיק האישי שלו, והוא צריך לחלק אותו ולפזר אותו בצורה אישית. עכשיו, כשאתה צעיר, אני חושב שמה שחשוב זה כמה כסף אתה נותן בסיכון הגבוה, כמה אתה משקיע בסיכון הגבוה, כשפה יש כמה פרמטרים. אם הסכום שאתה משקיע, נניח, יעלה מחר בבוקר, יעלם לגמרי, לא יישאר ממנו כלום, נניח זה 50,000 שקל, והוא יעלם. תוך כמה מזכורות אתה חושב שאתה תצליח להחזיר לעצמך את ההון הזה? אם זה מספר מזכורות מועט, נניח עד 5, 6, 8 מזכורות מקסימום, החזרת לעצמך את ההון, וואלה, אתה יכול לקחת סיכונים, לשחק עם זה, להיות אגרסיבי, מצוין. אם כמות המשכורות שאתה צריך כדי להחזיר לעצמך את ההון הזה ששיחקת איתו הוא מאוד ארוך, זה כמה שנים טובות, אז וואלה, כהייתי אומר, תרגיע. תתחיל לצמצם סיכונים, תראה איך אתה מנהל את עצמך, תיקח יועץ השקעות, תיקח סוכן אפילו, לא יודע מה, תפזר את ההשקעות שלך בין מוצרים שהם מסוכנים לבין מוצרים שהם לא מסוכנים. אתה יכול להשקיע את מה שאתה יכול להחזיר מהר, אתה לא יכול להשקיע את מה שאתה לא יכול להחזיר. עכשיו, בוא נניח, וגם הלך לך קלף מסוים, לא יודע, השקעת בקנאביס, השקעת ברכבים, לא יודע, השקעת, עשית טוב, הרווחת, אתה רואה שאתה בנקודה מסוימת, הסכום הזה הגיע לאיזשהו גובה מאוד מאוד יפה, עכשיו, את זה תבדוק תוך כמה חודשים אתה יכול להחזיר במשכורת, זאת אומרת, הגעת לאיזה 300,000-400,000 שקל, אולי יש פה יותר מוצלחים, הגיעו למיליון שקל, לשני מיליון שקל. כמה משכורות אתה צריך כדי להגיע לסכום כזה? אם אתה צריך יותר מדי משכורות כדי להגיע לסכום הזה, תברח, תממש. אין לך יותר מדי משחקים, כי אתה לא יודע איך השוק הזה מתנהג. השוק הזה מתנהג כמו משוגע. שוק ההון לא יודע את המחיר הנכון. המחיר הנכון נקבע על ידי הרבה מאוד אנשים שמשחקים בתוך השוק. והשוק הזה יום אחד הוא משוגע כלפי מעלה, וביום אחר הוא יכול להיות משוגע כלפי מטה, והוא לא רציונלי. יש נקודות מועטות שבהן השוק הוא באמת רציונלי, הוא באמת המחיר הנכון. רוב הזמן השוק לא רציונלי, זאת דעתי, ולכן אתה צריך תמיד להסתכל עליו כאיזשהו גורם, כמו שבאפט תמיד אומר, ו... אם יורשה לי, נפגשתי איתו, זה אחד המקרים שבהם המעריץ נפגש עם הנערץ, ובאמת למדתי גם את שיטתו לפני וגם אחרי, וגם בזמן ששוחחתי איתו, וגם עם צ'רלי מנגר, חברו הטוב, ישבתי וניסיתי להוציא טיפים, ושוק ההון הוא באמת איזה מין גורם לא נורמלי, שמנסה כל הזמן להוציא ממך את ה... את הנכסים שלך במחירים שלא היית רוצה לא לתת ולא לקנות. אז כרגע אנחנו נמצאים בסיטואציה שבה השוק, לפחות חלק ממנו, מאוד מאוד גבוה. ולא תחשוב, אני אופטימיסט. אני אופטימי מטבעי, ממה שאני מסתכל כרגע בגרפים של הקורונה. הערכה שלי שהקורונה בנסיגה מטורפת. אנחנו מסתכלים על המספר מאומתים ליום בעולם, הגענו לפני בערך חודשיים לסי של 850 אלף מאומתים ביום. אתה יודע כמה מאומתים ביום בעולם יש עכשיו?
כמה?
250 אלף. זה ירידה שהיא מפולת. עכשיו אפידמיולוגים לא בדיוק יודעים להסביר את זה. כמובן יש חיסונים, יש סגרים, יש מזג אוויר, יש הרבה מאוד ריחוק חברתי, אבל זה נפילה מאוד מאוד גדולה. בישראל אנחנו גם כן רואים ירידה במאומתים. אם היינו 10,000, אז עכשיו אנחנו ב-5,000, ויכול מאוד להיות שתוך כמה ימים אפילו אנחנו נרד לרמות מאוד נמוכות. ואני מאמין שהחיסון, בגלל שהוא מאוד מאוד אפקטיבי, הוא יחזיר הרבה מאוד תעשיות שנמצאות בקשיים, אם זה טיסות, אם זה תיירות, יחזיר אותם לעניינים, ובאמת יהיה פה חגיגה מאוד יפה. אז אני אופטימי לטווח הארוך. אני לא אופטימי לגבי המניות האלה שהתנפחו בצורה מוגזמת.
אמרת כמה נקודות ממש טובות, אז אני חושב שאם לחדד ולשאול אותך אם הבנתי את זה נכון, אז אחד הנקודות המרכזיות זה באמת שתמיד בהשקעות יהיה לך התייחסות למשכורת הבסיסית שלך, של כמה שאתה מרוויח. כי זו נקודה, נכון. זו נקודה ממש טובה, כי הרבה פעמים, אתה יודע, שאתה מתחיל להשקיע, אתה לא יודע לפי מה אתה בודק את הדברים, לפי השוק החיצוני, לפי התנועות בשוק, לפי האנליסטים, לפי מה שאתה חושב שאמור להיות.
תראה, זה נורא מתמטי. אתה צריך לבדוק כמה כסף אתה חוסך מהמשכורת שלך כל חודש, ובסופו של דבר, ככל שאתה יותר קרוב לתחילת הקריירה שלך, ככה אתה יכול להשקיע יותר מהחיסכון שלך בסיכון. וככל שאתה בסוף הקריירה שלך, אתה יודע שההון שלך הוא כבר לא תלוי בהכנסות שתקבל, אלא יותר בהשקעות שתעשה. ואז הסיכון שאתה צריך לקחת הוא מאוד מאוד זהיר. אם אתה איש עסקים או משהו כזה, אז אתה צריך גם להסתכל על העסק שלך, כמה הוא יניב, לא רק על המשכורת שלך. אם אתה איש נדלן, ולא יודע, קיבלת בירושה נדלן, אתה צריך גם להסתכל על זה. זאת אומרת, זה מאוד מאוד מורכב, אבל אני כן בעד שבן אדם צעיר, שהרוויח כמה עשרות אלפי שקלים, והמשכורת שלו היא ממוצע ומעלה, נקרא לזה, ייקח סיכון, וייקח סיכון בצורה מאוד אגרסיבית גם, אבל שיהיה חכם. זאת אומרת, לא רק לקחת סיכון כי זה, אתה יודע, כי זה כיף, כי בינינו להשקיע בשוק ההון זה כיף, אין ספק.
איך מתמודדים, או איזה טיפים אתה יכול לתת להתמודדות המנטלית של השקעות? אתה יודע, לפעמים אתה משקיע במשהו, ואתה, אני לא רוצה אפילו להגיד את זה, אבל אתה יודע, אז דברים יכולים לקרות. ובמיוחד עכשיו עם מה שקורה בשוק ההון וכל מה שקורה, אז איך באמת בן אדם יכול לגשת לזה בצורה מנטלית נבונה ועם פוקוס, ולא, אתה יודע, ולא להיות עלה נדף ברוח לפי איך שהמניות, לפי איך שהדברים קוראים במניות.
שאלה מצוינת, ופה באמת אנחנו נכנסים לידע. וכמה ידע בעצם הבחור הזה צבר, ומה הוא יודע על מה שהוא קנה. אם הוא מכיר את מה שהוא קנה ברמה סופר גבוהה, נניח שהוא עובד בהייטק, ונניח שהוא מכיר את החברה שהוא השקיע בה, הוא אולי אפילו השקיע בחברה שהוא עובד בה, והוא מכיר אותה לפרטי פרטים, והוא מכיר את כל מה שקורה, אז הוא יכול להחזיק מעמד. הוא יכול להתמודד עם המכות שהשוק נותן לו. זאת אומרת, השוק מפיל את המניה. אוקיי, בסדר, אז יפיל אותה. אז אם הוא בעצם בא ואומר, הידע שלי יותר גדול משל האנשים שמשחקים במניה, אז יופי, הוא יכול להחזיק מעמד אפילו בנפילות לא קצרות, אלא ארוכות טווח, ולהתמודד עם זה לאורך השנים ולצאת מזה. אבל אם הוא לא מבין במה שהוא עושה, הסיכוי שהוא יפסיד הוא מאוד מאוד גדול, כי על בסיס מה הוא קנה, והשאלה על בסיס מה הוא ימכור. אם הוא קנה רק בגלל שזה עולה, אז מן הסתם הוא ימכור רק בגלל שזה יורד, כי זאת השיטה שלו. וזה שיטה שכבר קשה נפשית להתמודד איתה. זאת אומרת, זה השאלה למה קנית, מה גרם לך לקנות. אם מילה של מישהו גרמה לך לקנות, אז מילה של מישהו אחר אולי תגרום לך למכור ואתה תישאר בהפסד. זה בחלק המנטלי. בחלק המנטלי, ככל שאתה יודע יותר, ככה אתה פחות מפחד. ככל שאתה פחות מפחד, ככה אתה מחזיק מעמד.
אם תרשה לי, נוכל להיכנס קצת לכמה, למניות ספציפיות שאתה ממליץ, שאתה חושב שהן במחיר טוב. חשוב לציין שזה תוכנית בידור ולא תוכנית השקעות. כל מה שאנחנו מציעים פה זה רק דעות אישיות. אז אני אשמח שאם תיתן כמה מניות שלדעתך נמצאות במחיר טוב עכשיו, ולא רק רצות על טרנדים.
תראה, אני לא אתן פה כמה מניות, כי אם אני חושב שהשוק עומד לעשות איזשהו תיקון למטה, אז כשיורד גשם כולם נרטבים. זאת אומרת, אין טעם עכשיו לבוא לעשות סטוק פיקינג, ולנסות להמר על כל מיני סוסים, שאולי יצליחו בטווח הקצר. כי בטווח הקצר הכל יכול לקרות, יכולות להיות ירידות, עליות, אין טעם לתת פה מניות, ולא שלא רצות לי כרגע בראש כל מיני מניות, אבל
אין משהו.
אני הייתי כרגע שומר את הכסף קרוב ליום שבו יהיו ירידות, כי ברגע שיהיו ירידות, אז יהיו כנראה הרבה יותר הזדמנויות ממה שיש עכשיו. כרגע ההזדמנויות הן מאוד מאוד נקודתיות, וזה לא נראה כמו היום הכי טוב בשנה להיכנס בו. למרות שבאמת הכלכלה הולכת למעלה, היא הולכת להתאושש, הקורונה בדרך החוצה, זה לפחות הערכה שלי, הערכה שלי שבקיץ הבא, קיץ הנוכחי ובחורף הנוכחי, עוד יהיו את הקשיים הגדולים של הקורונה, אם כי יותר ויותר נוכל להתמודד בגלל החיסונים, בקיץ הבא כבר תהיה חגיגה אמיתית לדעתי, ויהיה אפשר למצוא הרבה הזדמנויות, אז עוד קצת אולי השוק הזה יתממש וייתן הזדמנויות.
דיברנו מקודם על כל המפמפמים, יש, לא חסר, כן? וכמו שאנחנו ראינו גם עם וול סטריט בטס, עם הרדיטים.
תשמע, החבר'ה הצעירים שמתמקדים בנקודה ספציפית, אם זה נייר ספציפי, באמת יש להם כוח. הם יכולים בנקודה מסוימת, ביום מסוים, להטיס מניה כלפי מעלה, או נייר אחר כלפי מעלה, וזה נהדר. אבל הם לא מסוגלים לעשות את זה לאורך זמן. זאת אומרת, אם ניקח שנה מהיום, שנה וחצי מהיום, אני חושב שהם לא יהיו פה, הם לא יהיו במשחק הזה, כי רובם יפסידו את הכסף שלהם, כי הם עושים את זה מטעמים לא כלכליים, וברגע שאתה עובד מטעמים לא כלכליים, היכולת שלך להחזיק מעמד לאורך שנים, היא לא קיימת בפועל. בפועל זה לא יכול להתקיים לאורך זמן. בטווחים מאוד קצרים, שיבוסם להם. אם אני הייתי יודע על מה הם הולכים מחר בבוקר, הייתי נכנס גם כן, כי זה הרמה של אנשים שנכנסים בנקודה צרה, ופשוט מטיסים נייר. זה אחלה, זה נפלא למי שהוא ספקולנט ורוצה לרכב על הגל הזה. אבל אם זה יכול להחזיק לאורך זמן, לא, זה לא יכול להחזיק לאורך זמן. ככה שזה בדיוק מה שאני אומר, אם הצעירים שבינינו ששומעים הצליחו לרכב על כמה ניירות כאלה, ועשו כסף, קחו את הכסף ותברחו, מה, אין לכם את האידיאולוגיה שיש לקבוצה האמריקאית הזאת, שהיא פועלת מתוך איזו שאיפה אידיאולוגית לפגוע בהם, בשורטיסטים. אז קחו את הכסף ותברחו עם הרווחים.
זה נקודה טובה מה שאתה אומר, אבל שים לב מה קרה, אחרי שהיה את כל, אתה יודע, שסתם דוגמה, בקבוצה הזאת לדוגמה אמרו ש הייתה ידיעה שהולכים לקנות AMC, אוקיי? אתה בא לקנות AMC, ומה קורה? רובין הוד, הפלטפורמת מסחר של, אתה יודע, של רוב החבר'ה האלה, לא נותנת לסחור.
זה מראה לך את הכוח של השורטיסטים מאחורי הקלעים. הם פועלים בעולם האמיתי, לא רק בעולם הווירטואלי של לקנות למכור. הם יכולים לשחק משחק פוליטי, משחק עסקי מאחורי הקלעים. אם הם יודעים שרוב השחקנים האלה מתמצים באפליקציה אחת, אז שם הם ינסו לטרפד אותם.
מה הדעה שלך על הקונספירציה שרובין הוד, הביזנס המרכזי שלה, זה בעצם למכור דאטה לאותם חבר'ה מוול סטריט?
אני לא יודע. אני בעולם האינטרנט, הטראפיק והרייטינג הוא הדבר הכי חשוב. אם הם יפגעו בעצמם מהבחינה הזאת שהפופולריות שלהם תיעלם, אז כל הזכות קיום שלהם תיעלם. אני לא חושב שזה הגיוני שהבעלים של האפליקציה יראה לעצמו בראש. זה לא הגיוני. הרי הוא בסופו של דבר בונה את העסק שלו ככה שהטראפיק יביא לו את ההישגים בעתיד. יביא לו את הרווחים בעתיד. זה כמו שעד היום וואטסאפ לא גובה כסף. היא רוצה להתבסס כמה שיותר, וכמה שיותר לתת את השירות הטוב, כדי שמתישהו היא תוכל להרוויח מזה כסף, והיא תרוויח כמו שהיא עושה עכשיו עם הוואטסאפ העסקי ווואטסאפ אחר. הטראפיק זה מה שמביא לה אחר כך את הכסף הגדול. אם היא תאבד את ה... קהל שלה, כסף היא לא תעשה מזה.
יש לי שאלה אחרונה בשבילך היום, באמת נתת כל כך הרבה ערך וידע ומקצוענות. איזה ספרים מישהו שמשקיע צעיר יכול לקרוא בשביל, אתה יודע, ללמוד יותר טוב?
טוב, קודם כל את כל הספרים של, שנכתבו על ומעט וורן באפט, ואת כל מה שהוא כותב למשקיעים כל שנה, בהחלט הייתי ממליץ לעקוב אחריו וללמוד את ההיסטוריה שלו ואת את ההשקעות שלו. הייתי גם ממליץ ללמוד היסטוריה באופן כללי. ברגע שאתה נכנס לשוק ההון, אז שוק ההון הוא פרמטר אחד מהמציאות שלנו. יש פה מציאות בריאותית ויש מציאות ביטחונית ויש כוחות ו... את הכל אתה לומד מההיסטוריה בעצם, ואתה צריך ללמוד היסטוריה. כי היום אמריקה חזקה, אולי מחר היא תהיה פחות טובה, גיאופוליטיקה, פוליטיקה, משפטים, הרבה מאוד ניירות ערך, יש להם בעיות משפטיות, יש להם סיטואציות משפטיות, לא כל דבר זה השורת רווח התחתונה והקנייה המחירה, זה לא יעבוד לך לאורך זמן. אם אתה לא תהיה מולטי-דיציפלינרי, ותבין בהמון המון תחומים, זה לא יעבוד. אתה, מי שנקרא לזה, מנסה איכשהו להתמודד עם דברים שקורים, הוא חייב להבין בהרבה מאוד תחומים. שוק ההון זה תחום אחד, וזה באמת התחום שדרכו אולי פועלים, אבל מה שקורה בו מושפע מכל שאר העולם. ואני אתן לך דוגמה, גם מדע ומדע שהוא עתידני, זה חלק מה, נקרא לזה, מהתובנות שאתה צריך להביא איתך לשוק ההון. למה אני מדבר? אני, לפני שהתחילה המגפה, לפני בערך שנה, התחלתי לחשוב על תסריט לסרט. ובתסריט הזה של הסרט, אני כבר לא אעשה אותו, אז אני מגלה. בתסריט הזה לסרט, היה איזשהו פולס חשמלי שמחק את כל הכסף מכל חשבונות הבנק בעולם.
מה, אתה דוחף את הביטקוין? דוחף את הביטקוין. זה נשמע כאילו אתה דוחף את הביטקוין עכשיו.
לא, גם ביטקוין לא היה. שום כסף לא היה. נגמר הכסף בעולם. אין. נגמר. כל האפסים במחשב נמחקו. ושאלתי את עצמי, מה הממשלה עושה בסיטואציה כזאת? איך בכלל אפשר להתמודד עם זה? והמסקנה שלי הייתה, הממשלה... שאלה הולכת לחלק כסף לאנשים, כל אחד לפי קריטריונים מסוימים, יכול להיות שיתחילו באפס, לכולם יחלקו אותו דבר, ומפה יתחילו לשחק, כי הרי רק הכסף נעלם, הסחורה לא נעלמה, הכוח אדם לא נעלם, פולס חשמלי, מחק לנו את החשבונות, אין שום בעיה, בואו נדפיס לכולם בחשבונות בנק שלהם מה שצריך, ושיתחילו לשחק מההתחלה. ופתאום באה הקורונה. ובקורונה קרה משהו כמעט דומה, פשוט אין עבודה. אתה לא יכול לצאת החוצה, אתה בתוך סגר, מה עושים? מדפיסים כסף, נותנים לאנשים. וכשזה קרה, אני מיד הבנתי שזה מה שהולך לקרות, כי כבר איכשהו את התסריט הזה כבר ראיתי בדמיוני. אז זה נותן לך המון אופטימיות, שאתה איכשהו חושב מחוץ לקופסה, ואתה עושה לעצמך תסריטים, שאולי בנקודה מסוימת הם דמיוניים לגמרי, בנקודה אחרת, פתאום הם, אתה יודע, משרתים אותך.
תשמע, נקודה טובה. אז אתה יודע שיש אודי אלוני במאי קולנוע גם.
כן. כן. הסטודנטיות שלו מתקשרות אליי, וכשהייתי יותר צעיר הייתי מפלרטט איתם, אחר כך זה כבר נהיה מגוחך, אז נתתי לה את הטלפון שלו.
גדול, גדול. אודי אלוני, תודה רבה, תותח, תודה רבה שהגעת לתוכנית. איפה אנשים יכולים למצוא אותך?
בפנדר.
בפנדר, וביוטיוב, ביוטיוב, בערוץ.
ביוטיוב, בפנדר, באדוויזרלנד, בבלומר, כל האתרים האלה זה אתרים שאנחנו, אני והשותף שלי הקמנו, ואני מקווה שאנחנו עוד נמשיך לחדש חידושים, יש כבר כמה חידושים בקנה, ואני מאמין שהם יתפרסמו בקרוב.
מעולה, אודי, תודה רבה.
תודה לך.